שלום לכולם, אנחנו נלמד היום על פסח, מוצאי א' ניסן, אנחנו פה בבית הרב. בעזרת השם, הנושא שלנו היום הוא אכילת מצה. אכילת מצה. אז בואו נתחיל. מקור א', שולחן ערוך, תף סמך א', סעיף ד', יוצא אדם במצה שרויה והוא שלא נימוכה. אבל, בואו נתרכז בחלק השני של ההלכה, אבל אם בישלה, אם הוא לקח מצה, בישל אותה. אינו יוצא בה. למה? מה יש? אומר המשנה ברורה, אפילו אם יש בכל פתיתה כזית וגם יש עדיין תואר לחם עליה, לפי שאחר הבישול נתבטל ממנה טעם מצה. אומר המשנה ברורה, לא, זה עדיין לחם, אבל אין טעם מצה. ממשיך בשער רצים ומסביר, דאי אין בהם כזית, אם אין במצה הזאת כזית, הלא מבואר לאל בסימן קוף סמכה, דאין שם, אין שם לחם על הכלל, בכלל אין על זה שם של לחם, אחרי שזה מבושל בפחות מכזית. ולמה לאו להריף והרמב״ם לומר הטעם, משום דטעם מצה באינן וליקה. בואו נסביר. לכאורה, אם לוקחים מצה, מבשלים אותה. עכשיו, אם היא נשארה כזית, אז עדיין מברכים עליה, מוציא לחם מן הארץ והיא נקראת לחם. אז עד היום חשבנו שמה זה מצה? מצה זה לחם שהבצק שלו לא החמיץ. זהו. מברכים עליו מוציא לחם מן הארץ? כן. אז זה לחם שהוא לא החמיץ והוא מצה. פתאום אנחנו מקבלים פה הגדרה חדשה. לא מספיק. מצה מבושלת שלפי ההלכות הלכות ברכות בסימן קוף סמכת. אם יש בה כזית, והיא נחשבת עדיין לחם, בגלל, אז יש עליה שם של לחם אם יש בה כזית, אפילו שהיא מבושלת, כן? מברכים עליה מוצא לחם מן הארץ. ובכל זאת לא יוצא ידי חובת מצה. למה? זה לחם, מברכים המוציא. זה לא חמץ, מצוין, אז זה מצה. לא. יש טעם מצה. מה חשוב הטעם? מה, אנחנו פה, יש לנו פה איזה שף? שצריך להגיד, הטעם לא בדיוק, תוסיף קצת כמון, מה, לא מטבלים מצות הרי, כן? אבל אין טעם מצה, טעם מצה. טוב, כבר אנחנו מרגישים שיש פה משהו קולינרי בסיפור הזה, אנחנו לא בדיוק מבינים מה זה. טוב, בואו נמשיך הלאה, מקור ב', שולחן ערוך, סימן תף עין ה', סעיף ג', בלע מצה יצא. מה זה בלע מצה? הוא לא לועס בנהנה בפה, אלא הטרח לתוך הגרון. בלע מצה יצא ידי חובה. אבל אם בלע מרור, לא יצא. למה? למה מרור לא יוצא? דטעם מרור בעינן וליקה. מרור, כל הסיפור שלו זה טעם. צריך לטעום מרירות. אז אם לא היה טעם פה, הרי אתם יודעים, במהלך העיכול יש כמה חלקים. פה המערכת הקדמית היא מערכת של טעם. אבל אם אתה בולע, אז אין טעם, אבל יש כן עיכול, יש אכילה. אבל אין טעם. מרור, כל הסיפור שלו זה טעמר. אם אין טעמר, אין מרור. צריך את הטעם של המרור. אז לכן, אם הוא בולע מרור, לא יצא ידי חובה, כי מרור האכילה שלו, הרי גם ברכים על אכילת מרור, אבל אכילת מרור הכוונה היא בהנאת הגרון יותר, דיינו להרגיש את הטעם. הטעם הוא יסודי, אם אין את הטעם אמר, אז זה לא מרור. אז לכן, מרור אם בלע אותו לא יצא, אבל מצה אם בלע אותה כן יצא, רגע, לא מסתדר לנו, הרי למדנו לפני כן שצריך שלמצה יהיה טעם מצה, נו, אז צריך את הטעם, לא? בואו נמשיך הלאה, אומר השולחן ערוך, ואפילו אם בלע מצה או מרור כאחד, ידי מצה יצא, ידי מרור לא יצא. ואם כרחב בסיב, מין משהו ששומעים מהדקל כזה, הוא עוטף את זה, ובלעו, אף ידי מצה לא יצא, למה? לפי שאין דרך אכילה בכך. מסביר המשנה ברורה, יוצאין, בלע מצה יצא בדיעבד, למה? דגם זה מקרה אכילה. בסדר שזה אכילה, אבל קודם אמרת שצריך טעם מצה, אומר המשנה ברורה, אף על פי שלא לעשה ולא הרגיש טעם מצה, ואף על גב דליל פסקינן, דן יוצאין במבושל, למרות שזה עדיין לחם, ומשום בין יתבטל טעם מצה, על מה צריך טעם מצה. אז פה, איך פה אתה מוותר על הטעם ואומר שאם הוא בלע יצא? יש לומר דעת המגרה, שם זה יותר גרוע, למה? משום דעפת בעצמה איבדה טעם מצה. אבל אחר יש בטעם, אלא שהוא לא הרגיש את הטעם בפיו. בכל מקום כל זה בדיעבד, אבל לך תחילה יש ללעוס אותה עד שירגיש הטעם בפיו. אתם שמים לב כמה עיסוק בטעם, באכילה? אומר ככה, לך תחילה במצה צריך להרגיש את הטעם. צריך ללעוס ולהרגיש את הטעם בפה. עכשיו, אבל אם לא טעם בפה, אלא בלע את זה, יוצא ידי חובה. אבל בתנאי של המצה עצמה יש טעם, אז שימו לב. זה שצריך טעם מצה, זה תנאי הכרחי קודם כל בהגדרת המצה. אנחנו צריכים מצה כזאת שיש לה טעם מצה. לא מספיק שזה לחם וזה לא חמץ. צריך מצה שיש לה טעם מצה. עכשיו, אם אתה אישית בלעת, זה פחות טוב, כי צריך להרגיש את הטעם. אבל הטעם הוא פחות חשוב. בכל זאת, אז מה הכי חשוב במצה? שאכלת אותה בדרך אכילה. דהיינו, בסופו של דבר, לעומת מרור, שהאכילה עיקרה היא הטעם של המרור, המרירות. במצה יש חשיבות גם לטעם, אבל עיקר העניין זה שזה יהיה אכילה, שאכלת. טוב, חבר'ה, מה העניין? אכלת, מה? אתם מתחילים להרגיש את הדגש על האכילה? זה עוד יתחזק הלאה. אומר בספר הליכות שלמה, שזה בעצם הלכות מפיו של הרב שלמה זלמן אויר, בחזר צדיק לברכה, שהיה ענק עולם, וגדל בבית הזה, גם כן אצל הרב קוק, והוא והבן של ברי לוין, הרב חיים יעקב לוין, היו לומדים ביחד, וכדי לא לבזבז זמן, מה היה הסדר מוסר, כאילו חיזוק בלימוד, כדי להתחזק בלימודם, הם היו הולכים לחדר של הרב, מציצים דרך החור של המנעול לראות את הרב לומד, וזה היה מספיק לחזק אותם ללמוד עוד שבועיים. כל שבוע, שבועיים היו הולכים, מציצים שם דרך חור המנעול, רואים את הרב יושב לומד, חוזרים ללימוד שלהם. אז זה רב שלמה זלמן אויר, בהכנה קולם, שהיה ממש פוסק של כל הדור, מכל הגוונים היו באים אצלו. אמר לי גם הרב משה גנץ שליטה, שבבית של רב שלמה זלמן, שהוא היה אומר, הרב היה אומר כך, הרב היה עושה כך, הרב זצל, זה היה הרב קוק. כשהוא היה מדבר על הרב קוק, הוא אומר הרב. סתם הרב זה הרב קוק. בכל אופן, אומר רב שלמה זלמן אוירבך, הליכות שלמה פסח, פרק ט', הערה פי ג', תראו במקור ג' אצלנו. אין לו לדחוס בפי ולאכול בחיפזון בלתי רגיל. יש אנשים מרוב רצון לעשות ההלכה כמו שצריך, אתה מתחיל לדחוף ככה, אתה מצא, אתה, אומר לו, רגע. צריך לאכול בקצב נורמלי. אין לו לדחוס בפי ולאכול בחיפזון בלתי רגיל. תאכל בחיפזון, אבל לא בלתי רגיל. ובפרט, באכילת שתי הכזיתים בבת אחת, כי במצות שלנו עשויות כרקיקין קשיים, הרי המצות שלנו זה כמו קרקרים כאלה, כן? אין זו צורת אכילה. צריך שיהיה צורת אכילה, זה נקרא לאכול? זה לא נקרא לאכול, זה לדחוף. אתה צריך לאכול. עכשיו, ולכן הדרך הראויה היא שיוכל כשיעור הראוי ברציפות, מתוך מהירות רגילה, ותו לא, תוכל במהירות רגילה. עכשיו, אין הכוונה להסתלבט, כן צריך לאכול את זה בזריזות, אבל הכוונה היא תאכל בזריזות, אבל תאכל, לא תדחוס בצורה שמטורפת. והוסיף רבנו, זה בהערות שם מוסיפים, הרב זרה, התלמידים כתבו בשמו, דהמעמיד כנגד עיניו שעון, יש כאלה שעד כדי כך לחוצים, הוא שם שעון מול העיניים, הוא רוצה לגמור את המצה 4.5 דקות, כל הדעות, כל מיני דעות כמה זמן, כדי אכילת פרס, שם את זה, שעון. עכשיו הוא יושב, מסתכל על השעון, מתחיל לחץ, קדימה, מהר השעון זז. אז הוא אומר, המעמיד כנגד עיניו שעון, וכל מעיניו נתונים לתזוזת המחוגים, הניסיון מעיד שמרוב ריכוז ותשומת הלב לשיעור הזמן, קורה הדבר שיפסיד גוף הכוונה לשם מצוות אכילת מצה. בכלל לא חושב כבר על אכילת מצה, רק לעמוד בזמנים. ולכן אין לנו לחפש דרכים כאלו, אלא לקיים המצווה כדרך בני אדם. כדרך בני אדם. אבל שימו לב, מעבר לאמירה הענקית הזאת, שימו לב רבותיי, לאין זה צורת אכילה. אז אפשר להגיד מה אתה רוצה? יש פה מצווה שהיא מצוות אכילת מצה. אז באמת צריך להיות אכילה כדרך בני אדם. מי אמר שהאכילה פה עיקרית? אז תראו, בואו נשווה לעוד מקום. קודם כל, אכילה בימי חול רגילים, סתם, אני אוכל לחם, מה אני מברך? תראו מקור ד', שולחן אורך קוף סמך זין, יברך מה? המוציא לחם מן הארץ, אני מברך משהו על האכילה? לא. זה ברור למה, אין מצווה על אכילה. אני מודה להשם על הלחם שקיבלתי, הלאה. אבל יש מקום שיש כאן מצווה לאכול. מתי יש מצווה לאכול? בליל ראשון של סוכות. יש מצווה לאכול כזית בסוכה, כמו שבליל הסדר יש מצווה לאכול את המצה. אז בוא נראה מה קורה שם. אומר השולחן ערוך סימן תפרש למתת. אכילה בסוכה בליל יום טוב הראשון, חובה. צריך לאכול בסוכה. אפילו אכל כזית, פעת, יצא ידי חובה. מכאן והלך רשות, כדין אכילת מצה בפסח. שימו לב. צריך לציין שלדעת הגרא, יש עניין לאכול מצה בכל שבעת ימי החג. שיש בזה מצווה. והמשנה ברורה מסתפק שאולי גם בסוכות, כמו בפסח, יש מצווה לאכול בכל שבעת ימי החג לחם, כן? אבל לכל אופן, באופן הפשוט, יש מצוות אכילת כזית לחם, מתי? בליל ראשון של סוכות, כמו בפסח, אבל שימו לב, שולחן ערוך תפרש מ"ג. בשאר הימים, כי הרי בלילה הראשון זה עם קידוש, אבל סתם ככה כשבן אדם בסוכות יושב לאכול, נוהגים לברך על הסוכה, אחר ברכת המוציא, כלומר, קודם הוא לוקח את הלחם וברך, ברוך אתה ה' מציל לחם מן הארץ, ברוך אתה ה' אלוקים מלך העולם, שכשם שאתה ציוונו, לשב בסוכה. אז זה לא הפסק, ברך את המוציא, פתאום לשב בסוכה ורק אז אכלת, זה לא הפסק בין המוציא לאכילה. אומר המשנה ברורה, כדי שיתחיל בסעודה, דעל ידה הוא עיקר חיוב, הסוכה, ואחר כך יברך. כלומר, בעצם, העיקר חיוב הסוכה זה הלחם. כן? כלומר, מה גורם לזה שאתה מברך לשב בסוכה? כי אתה אוכל עכשיו לחם, הרי בכלל, אצל הספרדים נהוג לברך לשב בסוכה רק הלחם, כן? אבל בכל אופן, לכאורה, האכילה היא עיקרית, נכון? אבל מה מברכים? מברכים לישב בסוכה. תכף נגיע לעניין של ההפסק מפסח, תכף. לישב בסוכה. אז אני זוכר את אחד הילדים שלי, שהיה צוציק בן 3-4, לא יודע כמו היה, ואני מברך, רושמים איזה בוקר בסוכות, ואני בא לאכול את הלחם, וראשי גישה לסוכה, יושב בסוכה. אז הילד אומר לי, לאכול בסוכה. טוב, אני קודם כל שם את הביס, כמו שאומרים, שלא יהיה הפסק לברכה, ואז אני אומר לו, לא חמודי, מברכים לשב בסוכה לאכילה. הוא אומר לי, אבל אתה אוכל, צריך ואיך לשב בסוכה. זהו, פוסק הדור, סגר את העניינים, הצוצי כזה, אומר לי, אדוני, מה פתאום ואיך לשב בסוכה? לאכול בסוכה. ובאמת, שאלתו מצוינת, לא? הרי בפסח אתה מברך על אכילת מצה. אז אם יש מצווה לאכול כזית בסוכה, תברך על אכילת כזית בסוכה, אני יודע. לא. למה? כי בסוכות הדגש הוא לא על האכילה. נכון, צריך אכילה כדי לברך שב בסוכה. זה המצווה, ככה מקיימים את ישיבה בסוכה. אבל המצווה היא לשבת בסוכה. האכילה היא הדרך לשבת, איך יושבים בסוכה? אוכלים. אבל המצווה היא לשבת בסוכה, זה עיקר הנקודה. אבל כשאתה מגיע לפסח, מה מברכים? תראו איתי יחד, שולחן אורך סימן תפה אין היי. ויקח המצות כסדר שהיא נחמה פרוסה בין שתי השלמות. ויוחזם בידו ובריך המוציא ועל אכילת מצה. למה זה לא הפסק? כי המוציא עולה גם על הכזית. טוב, לא ניכנס לדברים האלה. בכל אופן, אז מה כתוב פה? ובריך המוציא ועל אכילת מצה. אז כלומר, מה מברכים? פה לא מברכים על פסח, על לזכור את זה, מה מברכים? על אכילת מצה. כלומר, בסוכות גם מצווים לאכול, אבל זה הדרך לקיים ישיבה בסוכה. אז הולכים לשב בסוכה. אבל בפסח מה זה? אכילת מצה. יש דגש פה על האכילה. גם בהגדה, תראו איתי מקור ה', הגדה של פסח. מצה זו שאנו אוכלים על שומה. אתם יודעים, שמים לב לסגנון? היה אפשר להגיד מצה זו על שומה, מה היא באה להזכיר? למה צריך להגיד מצה זו שאנו אוכלים על שומה? שמים לב, הדגש על אוכלים, אוכלים. תגיד, מצה זו על שומה, מה צריך להדגיש אוכלים עכשיו? אומר לו, מצה זו שאנו אוכלים על שומה, על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגדל למלך מלכי המלך הקדוש ברוך הוא גאלה. עשינו לזה שיעור שלם על העניין הזה, טיפה נביא מקורות גם משם פה, אבל קודם כל צריך להבין עוד פעם מה העניין המיוחד באכילה. ואם למישהו עוד יש ספקות, תראו איתי יחד מקור ו', זוהר שמות, קוף פי ג' עמוד ב', אומר הזוהר, כדנפקו ישראל ממצרים. כשיצאו ישראל ממצרים, להבו ידעי, לא היו יודעים, עיקרה ורזה דמהימנותה, לא ידעו את העיקר והסוד, הרז של האמונה. אמר קודשו בריחו, יתאמון ישראל אסוותה, אני קודם כל יתאים את ישראל רפואה, ועד יכלון אסוות הדעת, שהם לא יכלו את הרפואה הזו, לה התחזי לאון, מאיך לאחרה, לא מתאים להם שום מאכל אחר. הם לא יכולים לאכול שום דבר. כיוון דאכלו מצה דאי הסוותה, שמאי מה הרפואה בה? יש כאלה שאומרים, אבל זה לא טוב לי לעיכול. בסדר, זה לא רפואה לבטן, זה רפואה לנשמה. כן? אז כיוון דאכלו מצה דאי הסוותה, למי על אולמינדה ורזה דמימנותה, להיכנס ולדעת בסוד האמונה. אמר קודשו בריחו, מכאן ולהלה, התחזי לון חמץ וייכלון לה, דלה יחיל לנז קלון, לא יכול יותר להזיק להם. חמץ, יש בו קצת את הטעם יותר, את הצד התאוותני יותר של האכילה. אז כביכול יש בו כביכול סיכון של תאווה, של יצר הרע. מצה זה עוד לתפוס את הבצק עוד בהתחלה שלו, וזה כאילו לשמור על השורש, תכף נראה את הדברים יותר. אבל בכל אופן, אומר הזוהר, שהקדוש ברוך הוא אומר ככה, הם עוד לא שולטים באמונה, הם עוד לא יודעים את עיקר ורז האמונה. אז כיוון שכך, אני לא יכול לתת להם לפגוש את החיים, לפני שאני מיד מאכיל אותם מצה. אחרי שיוכלו מצה, כבר יש להם כוח להתמודד, חיסנתי אותם כביכול. רבותיי, מילא היית אומר לי, שהקדוש ברוך הוא התגלה עליהם, שהקדוש ברוך הוא נתן להם איזה פרק תהילים להגיד, שהקדוש ברוך הוא נתן להם איזה סגולה, איזה קמע, לא יודע מה, נו, משהו רוחני כזה. מה הקדוש ברוך הוא עשה? מה הוא עשה? נתן להם לאכול מצה בלי חריף. כאילו מה? ועכשיו, או, 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 הם אכלו מצה, עכשיו הם יודעים את עיקר ורז האמונה. או, אני יכול להיות רגוע, עכשיו הם יכולים להתחבר לעולם, לחמץ, לכל ההתמודדויות, כי הם אכלו מצה. מה זה? מה זה? כאילו, אכלת את המצה, זהו. עכשיו אתה נהיית האיש השווה מיליונים, כן? אתה מסוגל להתמודד עם כל חמץ, עם כל תאוות, יש לך יכולת, מה זה? זה אכילה, אכלנו. אכלו, זה אוכל, מערכת העיכול, בלה מצה יצא. מה זה האכילה הזאת? אכילת מצה. מה כל כך, מה העניין? טוב, אומר התפארת שלמה, תראו איתי מקור זין, זה הזכרנו אותו כבר בעבר, אומר התפארת שלמה לפסח, המצה היא נקייה, בלי שום תערובות טוב ורע כלל, ואיננה צריכה ברור כלל. כלומר, מי חטא עץ הדעת, שהוא גם מתרחש על ידי מה? אכילה. כל האכילה של העולם הזה, תרתי משמע, נובעת מהאכילה של עץ הדעת. כיוון שאכלנו, אכלו אדם ראשון ואשתו, אכלו אדם וחווה מעץ הדעת, האכילה היא הפילה את כל העולם. שימו לב עוד פעם שזה אכילה. עכשיו, פה כתוב ככה, שאומר התפארת שלמה, מצה, כל דבר בעולם הוא מעורבב טוב ורע. מצה היא לחם שיש בו רק טוב, אין בו רע. לא צריך ברור. לכך נאמר בזוהר הקדוש, כי המצה היא מייחלה דאסוותה. למה? שהוא הטוב של הנפש, והיא מייחלה דמימנותה. זה אוכל האמונה, כי בכל המצה היא נקייה מירה. היא תאורה ונקייה, כי בכל לא צריכה ברור. כאשר באו המלאכים אצל אברהם, אבינו עליו שלום, ובא לתת לפניהם לאכול, נתן לפניהם רק בחינת הטוב, וברר כל התערובות של המאכלים האלו. מלאכים שייכים לעולם העליון, לא שייכים לעולם של תערובת טוב ורע. אז אין להם את הידע, את היכולת, לברר את הטוב מן הרע. אז הם לא יכולים לאכול אוכל שיש בו תערובת רע. אז אומר תפארת שלמה, אברהם אבינו, ברר את המאכל עבורם. אבל אצל לוט שלא היה כוחו גדול, לא יכלו לאכול רק המצות, להיותם הטוב לבד. כלומר, כשהוא מגיע ללוט, המלאכים מגיעים ללוט, רק מצות הוא מביא להם. למה? כי הוא לא מסוגל לברר מאכלים. ומצה היא מאכל מבורר. אוקיי, אז למדנו שמצה יש לה סגולה, שהיא מבוררת מתאוות, היא מבוררת מלכלוך, כאילו היא מאכל שאין בו רע. בסדר, אוקיי, עדיין, זה מאכל שאין בו רע, עדיין, אבל למה אכילה? צריך להבין. טוב, בוא נראה רגע אחד אצל הרב, מרן הרב קוק, פסקה שכבר למדנו בעבר, שבאמצע הרב מסביר לנו את הסוד הגדול של אכילת מצה, וחשוב לי מאוד לחזור על הפסקה הזאת, גם משום שזו פסקה קודש קודשים, אבל גם משום שאנשים יושבים עם אכילת מצה, ויאללה, עושים צחוק, ועושים זה, תשמחו, זה בסדר, לשמוח, קצת לצחוק על זה שבכל זאת זה אוכל, האוכל, אבל צריך לדעת שאנחנו באותם דקות עסוקים בדבר כל כך קודש קודשים, שאי אפשר לתאר. אבל באמת, אז למה אנשים לא קולטים את זה? כי לא למדו את השיעור שאנחנו לומדים היום. ואז ממילא, זה אכילה, נראה להם, בסדר, אוכלים עכשיו, מה קרה? אוכלים מצה, נו מה? אכילה, לא אכילה, אתה יודע, בפה, לא עושים, לעיכול, אכילה. ואז ממילא לא מבינים איזה פעולה אדירה נעשית באכילה הזאת. שימו לב. אז תראו איתי אחד מקור ח'. אומר הרב קוק, קורות הקודש חלק ג' עמוד למד ה'. הבחירה במילואה לישראל היא נתונה. עדיין אין חירות אמיתית בעולם. ישראל נתנסו לחירות ביציאת מצרים. מה פירוש? זה מאוד מדולג, זה פסקה מאוד ארוכה. בשתי מילים. הפסיכולוגיה טוענת שהאדם לא באמת חופשי ולא באמת חירותי. למה? תעשה לו הרבה פרסומות, הוא מושפע. אני יודע, מעבר עליו טראומה, או יש לו אינטרסים, יש לו תאוות, אז הוא מושפע, הוא לא יכול להגיע לחשיבה טהורה ונקייה. אומר הרב קוק, באשר לעולם באופן כללי, הם צודקים. ואיך אומרים החבר'ה? תלכו לאום ותראו שום מוסר, שום דבר, הכל אינטרסים, כן? ולכן כל היום גנים את ישראל. למה? הכל אינטרסים. אבל, אומר הרב קוק, כשאתה מגיע לעם ישראל, לעם ישראל יש יכולת של חירות, של התרוממות, מעל כל טראומות, תאוות, אינטרסים, גופניות, חוויות מהעבר. יהודי מסוגל להגיע בכוח נשמתו התאורה למקום של החלטה חירותית, תאורה, משוחררת לגמרי, אמיתית לגמרי. וזה איפה זה קרה? ביציאת מצרים. עכשיו, המצאה היא לחם עוני ולחם חירות. כלומר, היא מוציאה את האדם לחירות, תכף נראה עד איפה הדברים מגיעים, אבל מה זה לחם עוני? כלומר, המצה, אנחנו כאילו תופסים את הלחם עוד לפני שהוא קיבל צוויון ספציפי כזה או אחר. כשהוא עוד ככה בתחילתו, עוד נקי מצמצום, כן? אז זה לחם עוני, הוא פשוט לגמרי. לחם עוני ולחם חירות. באותו הזמן, שנגלה עלינו מלך, מלכי המלכים וגאלנו גאולת עולמים, נוצרה בנשמתנו תכונת החופש, חירות הרצון המוכשר לשיעבוד מלכות שמיים בצורתו האידיאלית. כלומר, באותו ליל הסדר ההוא, וזה מתרחש מחדש בכל ליל סדר, אנחנו יוצאים לחירות. אתם יודעים מה זה לחירות? יכולת בחירה אמיתית, נקייה, נשמתית, טהורה, לא מוכתבת משום כוח זר. ממשיך הרב אומר, ורז עולם הוא שיש בסגולת המצא ליתן כוח חופשי בחירות הקודש. שמעתם? איך משיגים את החירות הזאת? איך אוכלים מצה? שמעתם דבר? אוכלים מצה. אותה אכילת מצה היא זו שמוציאה את נשמתנו לחירות ועושה אותנו חירותיים ומסוגלים לקבל החלטות נקיות, טהורות, לפי רצון השם, ללא שום אינטרסים. אכילת המצה. לומדים איזה זוהר? לא, לא, לא. אכילת המצה. קוראים תהילים משהו? לא, לא, לא. אכילת המצה. שיניים, מערכת עיכול, אכילת המצה. למה? צריך להבין. אבל בואו קודם נמשיך לראות רגע אחד עד הסוף את דברי הרב פה. אומר הרב, וכשהוא בא בפרק זה שהנשמה הכללית והאישית שווה עוד הפעם להתחדש. כל אל סדר מה קורה? הנשמות של כל יהודי ושל כל כלל ישראל מתחדשות. מקבלים נשמה מחדש בליל הסדר. כן, שכל נקודה ונקודה, מעצמיות חיי אין שיעור לערכה. החמץ עושה כוח צביוני מיוחד. החמץ כבר מכניס לך לגבולות, טעם כזה, טעם אחר, משולל כבר החופש הגמור. והאוכל חמץ בזה הפרק של התחדשות נשמתו ונשמת כנסת ישראל, נוטל הוא חייו מהעולם. איך תקבל התחדשות? אז על זה עשינו שיעור ארוך, כבר יש באתר. עיקרת עיקרת הנפש ההיא, והמצאה, אינה המדה אסבטה, רפואת הנשמה המשוחררת, חירות עליון בגאולה שלמה. רבותיי, אתם מבינים עד איפה הדברים מגיעים? אותה אכילת מצה שאנחנו חוקרים אותה, מה היא עושה? היא נותנת לנו את התחדשות, היא כאילו משחררת אותנו, ואז היא מאפשרת לנו לקבל את התחדשות הנשמה משמי שמיים. בליל הסדר יהודי מקבל את נשמתו מחדש. בשביל זה הוא צריך לבוא חירותי ונקי מכל לכלוך. מה שעושה אותו חירותי ונקי מכל לכלוך זה אכילת המצה. עכשיו אנחנו מה שנקרא שפוכים על הפרקט. מה זה? מה זה? אוכלים? נהיים חירותיים מלאכול? מה זה הדבר הזה? הרי יש מפיק ללילה הזה. קדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. למה הוא סידר שהחירות תבוא מלאכול מצה? למה? למה אכילה דווקא? למה לא קריאה של תהילים, קריאה של משהו, לא יודע. מחשבה, כוונה, אולי כולנו נשב ככה עם ידיים, עיניים מרוכזות, ונתרכז איזה מדיטציה, לא יודע, שיהיה איזה משהו קצת בצבע. אכילת מצה. אז למה אכילה? הבנו מה המצה עושה, בסדר. מה אכילה? אבל למה? למה זה מחובר לאכילה? אז בואו נראה ביחד, וזה בעצם עכשיו אנחנו מגיעים לשיא של הדברים. תראו במקור ת', כמעט לשיא יותר נכון. אורות הקודש חלק ג', חלק ג', עמוד רש צדי ב'. מה שהתאבון הפשוט של האכילה עושה אצל בעלי חיים כולם ואצל בני אדם בינוניים, להמשיך את האדם לאכול, להחזיק את חייו וכוחותיו. אומר הרב, מה תפקיד התאבון? תאבון תפקידו לגרום לבעלי חיים או לגרום לבני אדם לאכול כדי שימשיכו להתקיים. כן? אז בשביל זה צריך שיהיה לבן אדם תאבון. תאבון גורם לבן אדם לאכול. אומר הרב, כן, זה אצל בני אדם ברמה הבינונית. אבל כשאתה מגיע לצדיקים, זה כבר משהו אחר לגמרי מלאכול כדי להתקיים. אז מה זה כן? שימו לב. אומר הרב, פועלו, האכילה הזאת, התאבון הזה, פועלו בצורה אצילית וכוח נשגב אצל גדולי הדעה. צדיקים יסודי עולם. החפץ להתאחד עם כל ניצוצי הקודש התמונים בתוך המאכלים, שהשמחה הנשמתית מתעוררת מהאדם האוכל לעומתם, לקבלם לתוך נשמתו, להוסיף בהם אור ומידות עולמים, והם בעצמם מוסיפים עוז ושמחה בתנועה גם לפני האכילה. אומר הרב, תדע לך שהצדיקים כשהם באים לאכול, הם לא רק אוכלים כדי להתקיים, אלא יש בתוך האוכל עצמו אור חיים שהם יונקים אותו. אור חיים ששוכן ממש בתוך המאכל, בתוך האוכל. ובעת האוכל, ממשיך הרב אומר, בעת האוכל, כבר השמחה מתנוצצת במעמקים, ובאכילה עצמה היא עולה במעלה יותר עליונה. ויוכל בועז וישת ויתב ליבו. שימו לב, בנקודת הזמן המדהימה של המפגש בין בועז לרות בגורן, אותה נקודה קדושה, קודש קודשים, חי השם, שהוא נשבע, שמה מתייסדת מלכות בדוד. איזה הכנה אנחנו רואים שבועז עושה בלי לדעת למלכות בדוד? ויוכל בועז וישת ויתב ליבו. אומרים חז"ל, ויתב ליבו בדברי תורה. אומר הרב קוק, כשהם אמרו בדברי תורה, מה הם התכוונו? אתה חושב שהוא פתח דף גמרא? ממש לא. שהן הן האכילה והשתייה עצמם. לבאה בסוד השם, דיה דאמי דמח ולאו במחוג, שיודעים לראות מה שמראים להם ברמז. שימו לב. אומר הרב קוק, מה שכתוב, ויוכל בועז וישת ויתב ליבו, וחז"ל אמרו זה בדברי תורה, הכוונה שלהם בדברי תורה שהיו גנוזים בתוך האכילה הזאת שהוא אכל. אז גם באותו לילה קדוש של ייסוד מלכות בדוד, יש את הסוד הגדול של החירות, של דברי התורה, של האור שיונק בועז מתוך האכילה. למה אכילה? ריבון העולמים. בסדר, הבנו שבאכילה יש צדיקים יודעים להוציא כוחות חיים מדהימים. בסדר. ובאמת כולנו זוכים בליל הסדר לאכול את המצה ולצאת לחירות על ידי האכילה הזאת. למה באכילה אבל? למה הקדוש ברוך הוא מסדר את זה שכל האורות המדהימים האלה יהיו באכילה, מערכת העיכול, באכילה, למה? אז תראו איתי יחד עכשיו ונפתור את החידה מקור י'. אורות הקודש חלק ג' עמוד רש צדי ד', אומר הרב קוק, מחשבות עמוקות וחודרות בדבר קדושת האכילה בצורתה האידיאלית ריאלית העולה למעלה מכל ערכים מוסריים מוגבלים שכל כוחם הוא רק בהצגה הנפשית של המושג הסובייקטיבי הוא רק נחלתן של ישראל. מה פירוש? תראה, יש כן התייחסות גם אצל אומות העולם על נימוסים. כן, אני זוכר הייתי ילד, סבא שלי זכרונו לברכה היה מאוד מחנך אותנו לנימוסי שולחן כמו הרגלים, לא יודע של מי, של אנגלים, של צרפתים, לא יודע מאיפה זה בא. הרגלי שולחן, מה זה נימוסים? עושים ככה, עושים אחרת. זה, הכל הנימוסים ככה, כמו איזה... לפי הספר, כן? אז זה, הנימוסים האלה, כן? זה נימוסים, אצל יהודים זה מקבל עומק נוסף. אבל הנימוסים האלה קיימים גם אצל אומות העולם. אז זה התייחסות סובייקטיבית. מה פירוש? היחס שלי אל האוכל. אומר הרב קוק, יש פה עומק יותר גדול. הרבה יותר גדול. ואני מוכרח להגיד, אם כבר הזכרתי את סבא שלי, זכרו לברכה, זה היה ניכר אצלו, גם ההתייחסות הזאת, אפילו שלא היה זה מקובל גדול, כן? שימו לב טוב. יש באוכל עצמו, מצד עצמו, אורות וכוחות חיים. למדנו איזה פעם, בשפת אמת, שהוא בעצם הביא את זה מהארי הקדוש, הפסוק אומר, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. אז מה רגילים לחשוב? לא רק הלחם, צריך גם שיעור גמרא, צריך שיעור תורה, צריך שיעור אמונה, נכון? אומר השפת אמת על פי הארי הקדוש, לא על הלחם לבדו, על המרקם של הלחם יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם שבלחם. אתה מתחבר, כמו שהרב קוק אמר לנו על בועז ויוכל וישת בדברי תורה, הכוונה היא דברי תורה שבאכילה עצמה. אז בעצם הצדיקים, שזה אמת היא סגולה ישראלית, שצדיקים מצליחים רק לגלות אותה, בעצם מוצאים את האור הריאלי שבאוכל מצד עצמו, אור ממשי, אור מציאותי, אור שיש באוכל מצד האוכל. לא מצידי אני איך אני מתייחס רק לאוכל. ואומר הרב, זה נחלה מיוחדת לישראל, הרחוקים מגורלו של עשיו, ואומרו, הלעיתני נא. גם בנקודה של העברת הבכורה מעשיו ליעקב, גם שם יש ענייני אכילה. ועשיו מגיע, הלעיתני נא מן האדום האדום הזה. ואז הוא מפסיד, מחרק היום בכורת החלי. כלומר, הוא בוחר באכילה של הלעיתני, והוא מפסיד תורה. כלומר שיש באכילה סוד עצום שאנחנו פשוט כבר לא יודעים מה לעשות איתו, שלמעשה גם בעשיו לעומת יעקב, מה רואים? הלעיתנינה. האכילה של עשיו היא אכילה מצד הסובייקט, מצד האוכל וההתייחסות שלו אל המאכל. אבל לעומת זאת האכילה של יהודי היא אכילה שמתחברת ומתקשרת ויונקת את אור השם שנמצא במאכל מצד עצמו, לא רק מצד התייחסותי אליו. ממשיך הרב ואומר, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו, חטא הארץ שאין טעם עצו ופריו שווים. אני מזכיר לכם שאמרנו שכל הנפילה של העולם הייתה באכילה, מעץ הדעת, אבל היה שם עוד חטא. הקדוש ברוך הוא אמר לאדמה לעשות עץ פרי עושה פרי. כלומר, תכניסי את הכוחות חיים שלך כל כך חזק לעץ, שגם הגזע עצמו יהיה בטעם הפרי. לא רק בקצה יש פרי, אלא גם הגזע והענפים והעלים, הכל יהיה בטעם של הפרי. והאדמה לא עשתה כך, לא נתנה את כוחה. לא הוציאה את כל כוחה שהכל יהיה פרי. עכשיו, מה זה גורם? זה גורם שבחיים, כל דבר שאתה רוצה להגיע אליו, אתה עובר מסלולים, תהליכים לא פשוטים, ובסוף מגיע לפרי. אבל בתהליך יש הרבה אי-נעימויות, כי טעם העץ וטעם הפרי לא אותו דבר. כלומר, גילוי אור השם בארץ לא מתגלה מספיק בעוצמה, כדי שגם המהלכים הפוליטיים שמביאים להישגים התורניים, החברתיים, הכלכליים, לא משנה מה, יהיו מהלכים שיש להם טעם של נקיות, טעם של הפרי, טעם של הטוב. כן? אומר הרב קוק באורות התחייה, כל עוד משתמשים בשיטות לא ראויות כדי להשיג אפילו מטרות קדושות, גאולה לא באה. גאולה לא תבוא. גאולה תבוא רק כשאתה תתחיל לעשות את טעם העץ כטעם פריו. כלומר שגם הדרך להגיע אל הפרי תהיה בטעם של הפרי. שגם התהליכים המעשיים שאתה מוליך יהיה ניכר בהם הישרות, התוהר, הנקיות. אז אומר הרב קוק, תראו איתי הלאה, אומר הרב קוק, חטא הארץ שאין טעם העץ ופריו שווים, שאין טעם עצו ופריו שווים, הוא הגורם לכל השינויים של הדרגות שיהיו באופן מנוגד זה מזה. זה מה שגרם שיש כל מיני מדרגות. בית המדרש, קדוש. אבל כשאתה יוצא החוצה לרחוב, לך תדע מה אתה פוגש. כל הניגודיות הזאת זה קשור לטעם העץ וטעם הפרי. ממשיך הרב ואומר, ובעולם המוסרי והחברתי הוא היסוד לשינויי הדעות. שינויי הדעות, הכוונה היא שיש ראש שונה שבין האנשים שתפקיד חייהם הוא הרוחניות, המדע, האמונה, התורה והמוסר העליון, ובין האנשים שהממשלה וההנהגה הוא גורלם, הנדיבים, הגיבורים, המלכים וכל ההמון כולו. אומר הרב, העובדה שיש ראש של בית מדרש, שהוא כאילו מוסרי וטהור ועדין, ויש ראש, נגיד את זה בצורה ברוטלית כדי שכולם יבינו, ראש של פוליטיקה, כן? כאילו שמה, פוליטיקה זה פוליטיקה, כן? וכולם חושבים שחכמים גדולים וגיבורים כשהם אומרים את זה, ובעצם מדברים על חוסר מוסריות. אז אומר הרב, מה גרם? שהראש כאן הוא אחד והראש כאן הוא שני. טעם העץ וטעם הפרי, הפרי בבית מדרש, והגזע, חסר הטעם, נמצא בחוץ. עכשיו, זה חטא האדמה שלא נתנה את כוחה. כי אם האדמה הייתה מגלה את כל אור השם שבה, אז גם התהליכים של להגיע אל, גם היו תהליכים שהיה מתגלה בהם אור השם. אומר הרב, עלה, אכילת הצדיקים, המרימה את יסוד החיים הכמוס שבכוח הארץ, היא מחזירה את הארץ לתפקידה. ואני רוצה להסביר את זה לפני שנקרא את הסיומת. אומר הרב קוק ככה, כשהצדיק אוכל, אז מה הוא בעצם עושה? הוא עכשיו מגלה את האורות שבאוכל שבא מן האדמה. איזה אורות אלה? זה בדיוק אותם אורות שבגלל שלא יצאו לפועל במלוא עוצמתם, אז נהיה נתק בין הפרי לעץ, בין הגזע לעץ. אז התהליכים, תהליכים לא הכי נעימים, ורק הפרי בקצה הוא טוב ומוסרי וטהור ונקי. אבל אומר הרב, ברגע שבא הצדיק, והוא אוכל, והוא מגלה את האור האלוהי שהיה אמור לצאת כבר בששת ימי בראשית, ולא יצא. איך הוא מגלה אותו? כי הוא מגלה פשוט באכילתו, הוא מגלה את האורות שבתוך האוכל שהוא אוכל. האורות שנמצאים באוכל הזה מצד עצמו, שבאו בעצם מהאדמה, מהארץ. אז עכשיו מה הוא עושה? הוא כאילו מושך מהארץ את אותו אור שהיא לא הוציאה אז. ומה הוא גורם? שגם טעם העץ וגם טעם הפרי יתחילו להיות שווים. כי הוא מושך אור חזק יותר למציאות הארצית, האדמתית. ואז אומר הרב, שימו לב, היא, האכילה הזאת, מחזירה את הארץ לתפקידה. והדרגות מתחילות לקבל צורה הדדית. מה זה צורה הדדית? שבית המדרש והכנסת, הפוליטיקה, מתחילים להיות דומים. צורה הדדית, שתהיה מוכנת להתחברות האופיים, האופי השונה של המעשיים והרוחניים בכל יסודי החיים. לא רק בין, אני יודע מה, מה שהוא דיבר כאן, בית המדרש לעומת המלכים, אלא כל חיבור של רוח ומעשה יתחיל לקבל את האופי המחובר, המשולב, ואפשר יהיה להוציא את אור השם מהמציאות של גנוס וכמוס בבית המדרש או במקומות האלה של ההתבודדות הפנימית אל העולם בחוץ, והעולם יהיה יפה בחוץ כמו שהוא בפנים. משפט של רב שלמה מקרליבך, העולם, and one day, one day, one day, ככה, מה זה באנגלית, העולם יהיה יפה בחוץ כמו שהוא יפה בפנים, כן? אז זה בדיוק מה שהרב פה מדבר, שהרב אומר בעצם שהאכילה דווקא היא זו שמגלה את כל האור והטוב שבאדמה, שבמציאות הארצית, אותו אור וטוב שהיה צריך לצץ בששת ימי בראשית ולא יצא, ובגלל זה נוצר המרחק המלאכותי והלא נכון שבין בית המדרש לבין המציאות של המלאכים וכולי, המציאות הארצית של ההנהגה. עכשיו, בעצם מה הרב פה אומר? שאכילת המצה, למה דווקא אכילת מצה? שימו לב. כי כדי להגיע לחירות נשמתית, אתה צריך לסלק את המפריעים, שהסילוק שלהם זה לא לסלק אותם, אלא אתה צריך להפוך אותם לכוחות שמסייעים לך. מה הפירוש? פירושו של דבר שברגע שאתה אוכל מצה, ואתה מחבר את אור השם שבאדמה אליך, מושך את האור הזה, אותו אור שלא יצא בששת ימי בראשית, אתה מביא את העולם לחירותו, מכל הנפילות הנוראיות שנגרמו בעולם, שאין טעם העץ וטעם פריו שווים, שאתה יכול למצוא בעולם טוב ורע בתערובת נוראה ואיומה ומכאיבה. והתיקון של כל זה נעשה על ידי מה? על ידי אכילה דווקא. למה אכילה? כי אתה לא בא לתקן את האור באין סוף. הוא כבר אור קדוש. אתה בא לגלות את האור השוכן באדמה, במציאות הארצית, במציאות החברתית, הפוליטית, הכלכלית, האור שלא יצא עד עכשיו. ולהביא את בית המדרש ואת הכנסת לצורות הדדיות, כלומר שמתנהגים כמו בני אדם. השבוע, איזה אחיין שלי אומר לי, הייתי היום בכנסת, הוא בסדר, מה קרה? אתה לא מאמין, איך הם מתנהגים? איך הם מתנהגים? הוא אומר לי, אתה לא מאמין. הוא מתחיל לתאר לי, הוא צוקת עליו ככה, הוא צוק עליו זה, הוא אומר ככה, בסוף הוא אומר לכל איך, אני מגבה אותך, את מה זה צודקת? מי בעד? טרח, גנב לה את ההצבעה, היא קופצת, היא זה, וואי! שנקרא דוגמה, באמת, דוגמה לכל עם ישראל, תענוג. אז אנחנו שואלים, רגע, למה אי אפשר כמו בבית המדרש? תעלה לדיון, הוא יגיד דעתו, זה יחלוק, יהיה קצת ויכוחים, יהיה קצת צעקות, בסדר, בסדר. בסופו של דבר, ישבו, ינסו לחפש פתרון, לא ימצאו, יעשו הצבעה, בצורה מכובדת, והרוב החליט, ושלום על ישראל, מה כל כך קשה, מה? טטטטם, פאפאפם, צעקות, זה. אז הוא אומר, המרחק הזה, המרחק הזה שבין בית המדרש לבין מה שקורה בחוץ, הוא נובע מזה שהאור של המציאות החומרית לא התגלה. שזה, האדמה לא נתנה את חילה. אתם מבינים את הנקודה? אני לא יודע אם אני עברתי את עצמי טוב, אני חוזר שוב. האור שחסר זה האור שהאדמה אמורה הייתה לתת. האור של המציאות החומרית הארצית הוא זה שחסר. החיסרון של האור שעולה מתוך המציאות הארצית החומרית, הגשמית, פוליטית, חברתית, כלכלית, כל המציאות הארצית, הוא האור שבחסרונו נוצר הנתק בין בית המדרש לבין המציאות הארצית. אז מישהו יגיד, טוב, מה אתה רוצה לדחוק את הקץ? תשובה, מה אתה רוצה? כבר עבור אלפי שנים. חלס, הגענו לזמן שכבר ניתן ואפשר להתחיל לחבר את הצורות, צורת בית המדרש וצורת ההתנהלות במציאות הארצית המעשית. ניתן להתחיל להביא קרבה גדולה יותר ביניהם, וממילא להביא גאולה לכל העולם. אז ממילא, רבותיי, כשאנחנו אוכלים מצה בליל הסדר, בואו נזכור שאומנם אנחנו לא עושים, אנחנו אוכלים, אנחנו בולעים, מעכלים, הכל נכון, אבל צריך לדעת שאכילת המצה, ודווקא האכילה של המצה, היא שמוציאה אותנו לחירות נשמתית ומאפשרת לנו להתחדש בנשמותינו בליל הסדר, ומתוך כך להביא גאולה לכל העולם כולו. ראו עד כמה הנושא של גילוי אור האדמה, אור הארץ, אור המציאות הארצית, הוא זה שיביא אותנו לגאולה השלמה. חזקו ואמצו.